שלום, 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 חברים. מה שלומכם היום? מאי. מאי רוקדת, אבל היא לא רוקדת סתם.
אני נהנית. למה מאי?
מאי.
הוא פשוט נהנית. אבל לא קוראים לי מאי. אני לא מכיר את השם הזה. אבל לא מכירים אותי ככה. אני לא מכירה את עצמי ככה.
אם היית מתחתנת עם מישהו בשם משפחה עדן... מכירה את הבדיחות אבא האלה? אם היית מתחתנת עם מישהו בשם עדן, היו קוראים לך מי עדן?
זה נכון, אבל קוראים לי מי ברוקס, זה יותר אינטרנסיונל.
נכון, לגמרי. עכשיו, אני רוצה לומר לך, שקודם כל, לא עשינו שיחת חולין כזאת גדולה מזה, כי אני למדתי את הלקח. פעם אחרונה שדיברנו, אמרת לי, אנחנו צריכים את השיחה הזאת טרום פודקאסט, לעשות בפודקאסט עצמו.
רוצה להקליט. בדיוק.
אז הנה, אז עכשיו נקליט אותה חלקית, נקדיש לזה איזה כמה דקות, ונגיד למאזינים, לצופים, שאני מקנה בך קנאת מוות כרגע, והאמת, אני לא מבין מה את עושה מקליטה פודקאסט איפה שאת נמצאת, אוקיי? אבל את גם כן מהבורחים, נכון? ספרי לנו איפה את.
כן, היינו באבו דאבי. אז כידוע, אנחנו גרים באבו דאבי, ויש לנו... אני רואה עדיין, אני בקבוצה של המושב שגרתי בו, אז אני רואה את כל ההתראות של האזקות. באבו דאבי יש הרבה יותר אזקות מאשר במושב. הרבה, כאילו, הרבה הרבה יותר. ההבדל זה שבמושב היה לי ממד, ויש מקלטים, וכל מקום שאתה הולך זה מחל מוגן, ובאבו דאבי... אין. אז אחרי שבועיים כאלה שבגדול יש הזקה, ואתה כזה, טוב, נרד לחדר מתחת למדרגות, זה לא ממד, אבל זה גורם לנו להרגיש שעשינו משהו אקטיבי, אז כאילו זה יותר טוב מלהישאר במיטה, שזה אגב מה שכולם עושים. אצלנו כאילו כולם מתעלמים מהזקות, כי אין לך באמת לנברוח. אז אחרי שבועיים כאלה נמאס לנו ונסענו לתאילנד. שבוע הראשון היה במוד חופשה, כי גם הילדים באמת היו בחופש מבית ספר, זה כאילו הספרינג ברייק, אז ניצלנו את זה. בשבוע השני כבר עברנו ללמוד לימודים פה, אז הם לומדים מרחוק, אני עובדת מרחוק, וכן, הצטרפתי לרותם. אני לא בפוקט, אבל הצטרפתי לרותם.
אוקיי, אז אני אגיד לך את זה ככה. אחד, הסיפור של אנחנו יורדים כדי לעשות משהו, הוא סיפור מאוד נכון, ואחד הדברים שלימדו אותי הרבה על פסיכולוגיה של אנשים, זה בצעירותי ראיתי סרט תעודה על המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה, ששם פחות או יותר כל יום אמרו נשלח עליך אטום, נשלח עליך אטום, ואז האמריקאים החליטו שהציבור לא יכול להיות לא מוגן, למרות שאין באמת הגנה מאטום, אוקיי? זאת אומרת, מישהו, אולי מישהו אמר לי שבישראל עשו מחקרים על משהו עם תיקנים, עם ג'וקים, לראות מה אפשר לעשות וזה, כי אומרים שהם עמידים לאסון גרעיני. אבל מה שרציתי להגיד זה שבאותו סרט תעודה, ראיתי שהאמריקאים, שלא היה שום דבר לעשות נגד אטום רוסי, חוץ מלהפגיז חזרה, הם דווקא פרסמו פרסומים, אני לא יודע אם את מכירה את זה, לילדים וגם למבוגרים שהם לא נגיד אינטליגנטים, שאמרו להם, תקשיבו, תיקחו או תיקחו קרטון ותשימו אותו מסביבכם, או בבית ספר תסחלו מתחת לשולחן ותחסו שם, כאילו תעשו לכם איזשהו חדרון קטן. ואז, כאילו, אני זוכר, לא זוכר אם דיברתי, אבל אמרתי, תגיד, מה צריך להיות? מה, מישהו קונה את השטויות האלה? ואז את מבינה...
כי זה מרגיש שאתה עושה משהו.
כן, אבל אנשים קונים את זה. זאת אומרת, אנשים רוצים, גם אם הם יודעים שזה לא עובד, הם קונים את זה בקטע של הראש רוצה להיות בטוח.
תראה, אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה. באמירויות אין באמת ממד. אז אני אומרת, אם תהיה פגיעה ישירה, הבית הולך, כאילו לא יעזור לי. גם ממד כנראה לא יעזור לי בפגיעה ישירה. העניין זה שבגלל המיקום גם של הבית שלי ספציפית בתוך האמירויות, זה לא יעד. אז לשברים, אנחנו מדברים כאן על דיברי, אנחנו מדברים על הדף, להיות בחדר מתחת למדרגות שהוא חדר פנימי שאין לו חלונות, זה לא ממד, זה יותר טוב כנראה מלשבת בסלון שהכל זה חלונות מסביב, ולהגיד יאללה, לא מעניין אותי. אז זה גורם להרגיש משהו. עם זאת, היה איזה יום לפני שבועיים שהיינו באמירויות, עוד בתחילת המלחמה, כבר חודש כמעט, יצאתי עם הבן שלי שהוא בן 13 והכלב לטיול, ולא היה אזרקה כל היום, היה שקט, אמרנו יאללה נלך לחוף ים ליד השכונה. כשהיינו בערך מרחק של קילומטר מהבית, 800 מטר מהבית, מתחילה אזעקה. עכשיו, אצלנו אין אזעקות, כאילו, התראה מקדימה ואז אזעקה. יש את האזעקה המתפרצת של הטלפון, כאילו, ההתראה המקדימה, אבל בגלל המרחק מאיראן, מהרגע שיש את האזעקה עד שיש בומים, זה דרך בין 60 ל-90 שניות. זה מהניסיון שלנו. אז מן הסתם, התחלנו לרוץ לכיוון הבית, קילומטר, כאילו, אתה רץ. ואנחנו רואים אנשים יוצאים מהשכונה עם הכלב, מסתכלים עלינו כאילו אנחנו משוגעים. אנשים משקים את העציצים בחוץ, מסתכלים עלינו, למה הם רצים? מה הסיפור שלהם? ואני מסתכלת למעלה ואני רואה עירותים, חמישה עירותים מעל הראש שלי. והם כאילו מסתכלים, כאילו, מה הסיפור של אלה? למה הם רצים? אז זה גם חלק מהאופי הישראלי שאנחנו רגילים שיש לנו מה לעשות בסיטואציות כאלה. אני מדברת עם החבר'ה שלי, הניו זילנדים, הבריטים וזה, הם אומרים, ומה את רוצה שנעשה? כאילו, זה מה יש, נכון? יש מערכות עירות, יהיה בסדר. הם לא מבינים גם מה זה רסיס, הם שומעים פרגמנט, הם אומרים, פרגמנט, לא, כפרות, פרגמנט זה...
אז אני אגיד לך הרבה. משהו.
בסדר.
אז אני אספר משהו, ובזה נסיים את החלק של, של ההתנהלות בזמן מלחמה. לפני יומיים, ועוד רגע אנחנו גם נדבר על למה הייתי ער, אני בדרך כלל ער עד 3 או 4, אבל... לפני יומיים, בשעה 2 בלילה, שמעתי אזעקות מרחוק, אני גר ברעננה, והאזעקות לא היו ברעננה. שומעת אותם רק מרחוק, זה היה בכפר סבא, אולי בהרצליה. זה היה באיזה 2:30 בלילה. ולא יודע למה, רציתי לדעת מאיפה זה, מאיזה כיוון זה, או משהו כזה. עזבתי את המחשב, ויצאתי כזה לכיוון ה... מפסת, לא מפסת, אלא כמו ויטרינה כזאת בסלון, שמסתכלת החוצה על הרחוב, ואז פתאום מעל הראש, כאילו באמת, ברור לי שזה לא באמת מעל הראש, כי כל סנטימטר בגבעים האלה זה קילומטרים רבים, זה, אבל ממש ראיתי את הטיל מיורת, כדור אש, ואז הרבה כדורי אש קטנים יורדים למטה. זה לא היה ברעננה, זה היה נראה לי כאילו זה הולך, כאילו ממש היה לבית, אבל בסוף זה היה בפתח תקווה או משהו כזה. זהו, אז התקופה הזאת היא תקופה מאתגרת, אני מניח שגם בשבילך. יש הרי משפחה בארץ, נכון?
ברור, יש ברח. משפחה בארץ, יש חברים בארץ. יש...
את כמו,
כן,
את כמו רותם. את כמו רותם, כן. ברחתם.
כן. טוב, הדברים... תראה, אנחנו עזבנו הרבה לפני המלחמה. אנחנו עזבנו לפני 4 שנים, אז אנחנו לא קשורים לאירוע.
בדיוק.
גם נשלחנו, לא ברחנו.
אז בואי רגע, נושא ראשון שרציתי לדבר עליו. האמת היא שהייתי צריך את גדי. גדי נעלם. קודם כל, הוא כל הזמן בארצות הברית, הוא בכנסים, אז אני מתנצל בשמו בפני המאזינים, ואני אשתדל להביא אותו כדי לרדת עליו, כי זה בעיה, הוא כבר חודש לא היה פה.
גדי, הוא איש טוב.
סליחה, את יודעת כמה זמן אני מכיר? כמה זמן את מכירה את גדי?
25 שנה כפרה, שירתנו יחד בצבא.
אז אני מכיר אותו לפני הצבא, מהימים שהוא קיבל חשבון. חשבון טלפון, קודם כל אני הרבה יותר מבוגר ממנו, אבל מהימים שהוא היה ילד בן 16, נדמה לי, היה גר בשומרון, והיה מחובר לבי-בי-אסים. אבל זה אחד, כן. לא מכיר אותו באופן אישי, אבל מכיר אותו כאילו באופן אישי אחר כך, עבדנו ביחד והכל. הדבר השני שרציתי לומר לך, זה לגבי, שאלו אותי, אז מה שרציתי לספר זה, וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, באו ושאלו אותי אתמול, אם אני מוכן לדבר בטלוויזיה על אלמנטים של סייבר במלחמה הזאת.
מלחמה.
את יודעת, הביאו בעבודה, לא משנה, הביאו איזה משרד פרסום, משרד פרסום השיג איזה סלוט, כנראה בטלוויזיה, באחד הערוצים, לא משנה באיזה, ושאלו אותי, נתנו כל מיני כותרות, ומה אני יכול להגיד על זה. ואמרתי מה אני אומר על זה, ולתדהמתי, המשרד פרסום אומר לי, תשמע, אתה צריך טיפה יותר לפלפל את הדעה שלך, כי זה לא, זה לא מפחיד מספיק. אוקיי?
כן, היה את השיחות האלה עם הרבה תחקירנים לאורך השנים.
מה את אומרת? אז דרך אגב, אני מראש אמרתי להם שאני לא רוצה לדבר בטלוויזיה, כי אני לא נוהג לעשות את זה, עשיתי את זה בעבר, בצעירותי מאוד, זאת אומרת בגיל 25-26, ומהר מאוד הבנתי, אחרי שנה שנתיים הבנתי שאין טעם לעשות את זה, כי זה בגדול, לא תמיד, אבל בגדול, לוקחים את מה שאת אומרת, מוציאים משם את ה... עושים לך רעיון של 20 דקות נגיד, מוציאים משם 3 דקות שמחברים משם משפטים ו... ואז זה, אבל הנה, אומרת לי, המשרד פרסום אומרת לי, תשמע, זה לא פופולרי לא להפחיד את האנשים, זה פופולרי לבוא ולתת כותרות, אז בוא ותיתן לנו כותרת.
אז תראה, כמי שכן מתראיינת הרבה, קודם כל הכלל שלי זה אני עושה רק לייב. בלייב אי אפשר להיבט את דבריי. בלייב מאוד קשה להיבט את דבריי, אני אומרת מה שאני מתכוונת ואני מתכוונת למה שאני אומרת. יש ערוצים מסוימים, ואני לא אנקוב בשמם, שאני לא מוכנה להתראיין אליהם, וכשהם מתקשרים הם מקבלים תשובה שלילית שלי סוף, כי הם מנסים למשוך אותי לכיוונים של פוליטיקה, לדוגמה. אני מומחית סייבר, ההבנה שלי בפוליטיקה, הדעות שלי בפוליטיקה לא יותר נכונות או שגויות, משל כל אדם אחר, אין שום מומחיות כאן ואין שום סיבה לשאול אותי על פוליטיקה. על סייבר זה סיפור אחר. אני לא מוכנה להיות בטקטיקות ההפחדה, כל הדוקטורט שלי עכשיו בנוי על זה, שאני באמת מאמינה שאנחנו כתעשייה, אוקיי, בנינו תעשייה על fear, uncertainty and doubt, הפחדנו את כולם, השמיים נופלים, השמיים נופלים, היה אירוע, השמיים נשאר במקומם. אז אני לא מוכנה לשחק את המשחקים האלה. בסוף, יש סכנה בסייבר, יש שימוש בסייבר, גם במלחמה הזאת, בואו, אנחנו רואים את זה, ואגב, זה מאוד מעניין לראות את זה דווקא כמי שלא גר בישראל, שנמצאת באמירויות, לראות כמה שימוש בזה יש באמירויות, כנגד האמירתים. אז יש כאן הרבה שימוש, אבל להגיד סייבר, לי נורא קשה עם המילה סייבר, כי כשאני שומעת מתקפת סייבר, אני אומרת סטאקסנט.
התוצאה.
פישינג נגד אזרחים, יש לזה אפקט, כן, אני לא אומרת
אבל,
שלא,
אבל בואי, זה אבל לא בואי סייבר. נאמר, אבל בואי נאמר את האמת, אז בדיוק אתמול דיברתי על זה עם אנשים. וזה אחד מהדברים שרצו שאני אדבר עליהם. אני רוצה לדבר רגע על העניין הזה. תרחיש ארמגדון סייבר לא קורה, ולא יקרה גם. אוקיי? זאת אומרת, הסיפור שלי, יפוצצו לי את חברת החשמל על ידי השתלטות על PLCs, לא קורה, נקודה. גם לא יקרה. מהסיבה פשוטה.
אני לא עוד כדי כך יהירה להגיד לא יקרה.
רגע, אני אסביר, לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך מהסיבה פשוטה, אוקיי? מהסיבה המאוד פשוטה זה לא קורה. כי הרבה יותר קל לקחת מטוס, להטיס אותו מעל חברת החשמל ולהוריד פצצה, מאשר לחכות
ברור.
שאולי ה-PLC הזה יישרף או לא יישרף וכו' וכו'. עכשיו, כמובן שכדי לשבש אותי, אני מסכים שישתמשו בכל מיני אלמנטים סייבר, וצריך גם להודות על האמת, שהמתקפות החזקות האלה, נגיד סטאקסנט, שמיוחסת לישראל וארצות הברית, ונגיד... איזה עוד מתקפות היו, ונגיד אפילו הביפרים שמתייחסים אליה כמתקפת סייבר, אבל אלמנט סייבר שם.
די, די, די.
לא, יש שם סייבר, שנייה.
רגע. יש שם סייבר.
הביפר עצמו הוא לא סייבר, את צודקת, אבל ביפר היא רשת מוצפנת.
אוקיי, קיבלתי.
החליטו לשלוח הודעה על רשת מוצפנת. עכשיו, אני שמכיר פחות או יותר, ועד שמכירה אולי פחות או יותר את הנושאים, יודעים שיש פה סוג של רמאות, שזה, או שקנו מישהו מהרשת בפנים, והוא נתן להם את הגישה, או שבאמת הצליחו, זאת אומרת, זה לא באמת רק מתקפת
של סייבר. לא,
אני, לכן אמרתי, סוג של, כמו, בנושא הזה, זה כאילו, אנשים מתייחסים אל זה כאילו זה רמאות. שומעת אותי? כי אני נתקעתי פה.
כן, תראה, הדעה שלי זה שכמעט ולא ניתן לעשות מתקפת סייבר, נקרא לזה טהורה. גם סטאקסנט היא לא מתקפת סייבר טהורה. היה בה אלמנטים של של אוסינט, היה שם אלמנטים של סושל, היה שם של יומנט, היה שם המון אלמנטים שהם לא אלמנטים סייבר טהורים. עכשיו, אנחנו כאנשי סייבר, בעיקר מי מאיתנו שיותר טכנולוג בעברו, בהווה, נורא בא לנו לדבר על הדברים הנורא סקסיים, כמו, ואני בכוונה משמשת בסקסנט, כי זו דוגמה נורא מוכרת שגם הרבה פורסם. נורא בא לנו לדבר על זה, נורא בא לנו על איך אפשר באמצעות סייבר, כמו שאמרת, לשרוף את חברת חשמל. אבל לא צריך! בוא נכבד מספיק טילים. אחד מהם בסוף יפגע בחברת חשמל. אתה יודע מה? אני, למה אמרתי לא מספיק יהירה להגיד, למה אני אומרת אני לא מספיק יהירה כדי להגיד אי אפשר? מסיבה אחת. אם היית שואל אותי לפני אירוע סטאקנס, אולי לא, אבל אם היית שואל אותי לפני אירוע ביפרים, אפשר או אי אפשר? לא בטוח שהיינו, כולנו אומרים אפשר. יהיה כאלה, ויש לי גם בשביל זה, יש לנו את הוויז'נרים שיושבים במקומות הנכונים, וחושבים על התרחישים הלא אפשריים האלה.
מי, אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר לך, סליחה, רגע, אני התנתקת לשנייה, אני רוצה להזכיר לך דבר מאוד פשוט בעולם הביפרים. וזה גם קרה בקבוצה של ה... בקבוצה של ה... של הפודקאסט בטלגרם, וגם בעוד קבוצות, וגם בטלוויזיה וגם ברדיו. ואני תלשתי שערות. אני פשוט אמרתי, איך יכול להיות שאנשים, ואת יודעת, יש אנשים שהם חרת, ואני יודע שהם חרת. אבל יש אנשים שאני באמת, כאילו, אני אומר, בסדר, סבבה, מעריך את דעתם, שהם אומרים משהו, אני חושב, האם זה נכון. יש אנשים שאני באמת פוסל את דעתם מההתחלה, לא רוצה לשמוע אותם. ובקבוצות, איך שהאסון הזה קרה, אנשים קפצו ואמרו, חיממו סוללות, הסוללה, ואני תלשתי שערות, גם בטלוויזיה הלכו ואמרו את זה, ואני תלשתי שערות, ואני התווכחתי עד זוב דם בקבוצות, ואמרתי, תקשיב, באמת, כאילו, אולי אפילו הגזמתי, כי אמרתי, חברים, מי שאומר את זה, אתם מטומטמים. זה כאילו, לי זה היה ברור.
היה אנשים שכל כך התעקשו, תקשיב, היה אנשים שכל כך התעקשו על זה, שאני באתי ותפסתי את בן זוגי היקר, שהוא מהנדס אלקטרוניקה חומרה, מתעסק בבטריות, ואמרתי, איתה, בחיית. כאילו, אני המפגרת, הם צודקים? אמרתי, לא, את לא המפגרת, זה חייב להיות כאן חומר, כאילו, זה יכול להיות.
כן.
אפשר, כאילו, אבל זה לא יגרום כזה נזק. צולה שתתפוצץ, זה לא, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו. לא, אבל מה שאני מתכוונת באירוע הזה של הביפרים, ובאירוע כמו סטאקסנט, ובאירועים הבאמת, בחיסול של חמינאי, האדם מן השורה, לא אנשי המקצוע, לא האנשים שישבים בבור, ושגם הם מתכננים את המבצעים האלה. חלק מהמבצעים האלה נשמעים נורא דמיוניים, וזה לא ייחודי רק לצהל, עם כל הכבוד לצהל, ויש המון כבוד לצהל, וצהל ומערכת הביטחון. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים תרחישי מלחמה, דברים שנשמעים כמו תסריט הוליוודי הופכים להיות מציאות, וזה בסדר. מה שנקרא, זה משלמים לאנשים האלה כסף. אני חושבת שיש הרבה מאוד פרשנים כאלה ואחרים שלא באמת מכירים את העולמות האלה, ומרשים לעצמם להניח הרבה מאוד הנחות שהם לאו דווקא יש להם אחיזה במציאות.
אז בקיצור, אז אנחנו מסכימים שיש הרבה דיסאינפורמציה, הרבה שטויות והרבה הפחדה, ואין ארבע גדול סייבר.
ומצד שני. אבל אתה יודע מה, אני אגיד את דעתי האישית. אירועי פישינג, רגע, או אירועי סושל אינג'ינירינג, זה אירועים שאנחנו כאנשי המקצוע הטכניים, נורא קל לנו לזלזל בזה. בגלל זה לי לקח המון שנים באמת להתמקד ב-awareness, כי זה כאילו היה כאילו, סליחה על מה שאני אומרת, אבל זה כאילו היה ביניסמי, כאילו אני מתעסקת בדברים הרבה יותר רציניים, ואז הבנתי, זה בכלל לא משנה. לא צריך להתקיף אותנו בסייבר, אם אפשר להתקיף את התודעה שלנו, באמצעות, שוב, המרחב הוא המרחב הקיברנטי, זה לא מתקפת סייבר. מתקפות הודעה, מתקפות פישינג, ראיתי השבוע קמפיין אנטי-ישראלי באל-ג'זירה, שוואלה, כשאני רואה אותו, אני ישראלית, אני יודעת את האמת, אבל כשאני רואה אותו, אני משתכנעת. אני משתכנעת שישראל זה ישראל, ואני משתכנעת שהיהודים שולטים בעולם, ווואלה, לא צריך לתקוף אף אחד בשביל זה. אז אני אומרת, האפקטיביות של המתקפות הפשוטות האלה, לא שנויה במחלוקת. לא צריך מתקפה גדולה.
תגידי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו במתקפות סייבר, וזה מביא אותנו לנושא הבא, כי דיברתי על זה עם הלל, ודיברתי על זה עם איך קוראים לו? רותם. ההוא מפוקט. רותם בר.
רותם,
גדי, עוד לא דיברתי. גדי, לא יודע, גדי נעלם לארצות הברית, הוא כל היום בארצות הברית. אבל שנייה. זה נושא שעכשיו התחילו לדבר עליו, וגם רותם נתן כל מיני אמירות על כל מיני דברים, אבל בגדול, מתקפות סייבר של ה-AI. מכירה את הנושא? אז דיברתי עם רותם על מתקפות ה-AI, ורותם בא ואומר לי, מה קרה לך? אתה יודע מה זה ה-AI? ה-AI היום תוקף לבד, נתנו ל-AI חומר, הוא תקף, הוא גמר, הוא עשה, הוא הלך. ה-AI זה כל העולם ומלואו, ואני מסתכל, והאמת, בעקבות מה שרותם אמר לי, אמר לי, מה, אתה לא מכיר קלאוד? קלאוד לא, קלוד. אתה לא מכיר קלוד, אתה לא יודע, לא האג'נט, זה לא צ'אט, לא משתמשים בצ'אט, ירד עליי מאוד. אני כן מכיר AI security, כי זה משהו שאנחנו עכשיו מכשירים אליו אנשים, אבל, לי היה מאוד מאוד קשה עם הסיפורי מעשיות האלה של נתנו ל-AI, אני נתתי את הדוגמה של נתנו ל-AI לשחק שחמט, והוא רימה במשחק, עכשיו, אמרתי שהכל תלוי בפרומט. מה את אומרת?
תראה, המציאות כאן מאוד מורכבת. בסוף AI הוא לא יצירתי. אין לו שום יצירתיות. הוא יודע לקחת פאטרנים שנתנו לו, ולשחק איתם. אם אני לא באה ומגדירה לו זה הכללים, אתה חייב ללכת לפי הכללים, הוא ילך לא לפי הכללים. אני אומרת לו, לך מנקודה א' לנקודה ב', לא אמרתי לו שאסור לו לעשות רונדלים, אז הוא יעשה רונדלים. הוא יגיע מנקודה א' לנקודה ב', וזה העניין. אתה יודע מה, דווקא כי אמרת שאתה מכשיר אנשים ל-AI security, אני הולכת להיות קצת פרובוקטיבית. אתה גם מכשיר אנשים לעולמות הפנטסטינג. יש לזה עדיין רלוונטיות בעולמות ה-AI של היום?
ברור שכן.
למה? למה אני צריכה? לא, אני אגיד לך מאיפה אני באה. אני באתי מעולם הפנטסט, אני התחלתי בעולם הפנטסט כפנטסטרית. בינונית מינוס, אבל פנטסטרית. עכשיו, בסוף, אחד הדברים שלדעתי רוב הסיסויים, לא רוב, חלק מהסיסויים מפרספסים כשהם מביאים פנטסט, זה הם לא רוצים להגיד, רגע, מי יתקוף אותי, מה המוטיבציה שלו, כמה נחוש הוא יהיה וכו'. והם לוקחים איזשהו פנטסטר, עושים פנטסט, סבבה, לא אומרים, רגע, אותי מישהו ישקיע בזה 100 שקל, ובי ישקיעו 1,000 שקל, אז אני צריכה להשקיע יותר. ובאים ועושים את אותו פנטסט לכל מיני סוגי ארגונים. יש הבדל. בסוף, גם כמה פנטסטרים שונים שאני אביא, ולא רק אנשים, גם חברות ומתודולוגיות וכו', כל אחד בא עם הראש שלו ומגיע מכיוון אחר. אני לא יכולה להשוות את זה גם לכלים, אגב, זה לא חדש, זה לא רק AI. כל הכלי תקיפה האוטומטיים, ואני בכוונה לא רוצה לתת שמות של ונטורים, הם כבר עשו את זה. אז השאלה זה איפה עוד יש לי מקום לג'וניורים בעולם הפנטסט, והאם אני לא צריכה את מי שיכשיר לי את המערכות.
אז שנייה, אז יש לך טעות קונספטואלית חמורה ביותר, מי, ואני שמח, לא שמח, כאילו, אני לא יודע, כאילו, העדת על עצמך שהיית פנטסטרית בינונית או זה. אני לא יודע למה אמרת את זה, ואם אמרת את זה בציניות או בציניות.
כי זו המציאות. לא, לא, אוקיי. כי זו המציאות.
אז יפה, ואני חושב,
זה לא עניין אותי בכלל, ולכן זה לא יכולתי להיות טובה במשהו שממש יעמם אותי.
אז יפה, אז אני אגיד לך שתי דברים. אני עשיתי פנטסט ועושה עדיין לפעמים, כאילו, הרבה שנים. והגישה שלך לפיטי היא לא נכונה. מכונה לעולם, 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 לא תחליף, אוקיי? לא תחליף את ה... לא, סליחה, אני לא יודע, כי היום, פעם הייתי אומר, מכונה לעולם לא תחליף את הראש האנושי, אוקיי?
אוקיי, זה אני מסכימה איתך.
של תוקף. ואני חושב...
אבל אתה מתעלם מהטיעון הראשון שלי.
מה?
הטיעון הראשון שלי זה, שוב, אם אני, בתור סיסו של חברה X, אם אני יעד לתוקף, שהוא נחוש לפגוע בי ספציפית, בארגון שלי ספציפית, הוא יצליח. מספיק זמן, מספיק משאבים, מספיק כסף, מספיק
לא,
מדינות,
לא
nation
מסכים.
state שנייה, אני, אין דבר כזה, nation state יצליח לפגוע בנation state אחר, שלא וכמה...
אבל nation state הוא לא איום על... סליחה, אבל nation state הרי? הוא לא איום על 95% מה...
נכון, מהאנשים. וזה בדיוק מה שאני אומרת. רוב הפנטסטרים שאני מכירה שעובדים היום בתעשייה, יש את העילויים, את אלה שבאמת אוהבים את זה, וחופרים את זה, וסליחה, הם לא מגיעים אלינו לקורסים, הם אנשים שעושים את זה מגיל 12, אני מכירה אותם, וכאן מגיעים לקורסים, הרוב למדו וכו'. מי מגיע לקורסים, ואני גם, אני אומרת את זה בתוך עמי הניחה, אני בעצמי מכשירה, אז אני יודעת מי מגיע לקורסים. אנשים ששמעו שבסייבר יש כסף, שבאים ולומדים, ומלמדים אותם, אתם עושים עכשיו לא בפנטסט, בכלל. אתם עושים עכשיו 1, 2, 3, 4. לוקח זמן עד שהם מתחילים לחשוב יצירתית ולהסתכל מחוץ לזו התבנית שלימדו אותנו, גם בחברות. אני רואה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שחברה עובד לפי מתודולוגיה, וזה מה שהם מביאים לי בסוף, וזה התוצר. ונופס, תוצר כזה, אני יכולה ללמד AI שיתקוף אותי. אני לא צריכה בן אדם שעשה את הדברים האלה, כל זה מתודולוגיה מובנית.
פיטי כזה אני יכול לשים בן אדם, שני דברים שאני רוצה להגיד על מה שאת אומרת.
AI.
רגע, רגע, רגע. פיטי כזה אני יכול לשים AI, זה נכון, אבל זה לא באמת פיטי מבחינתי.
נכון, אבל אני לא,
תראי, אני אגיד את הדברים ככה. אחד, גם בעבר וגם היום, האנשים שעושים פיטי אמיתי, וטוב ונכון, הם בודקים חשיפה, ואם יש נקודה שמבחינתם היא לא פתורה במערכות האוטומטיות, כמו, לא יודע, סרוויס פתוח וכו', הם ילכו ויבדקו אותו. מה זה הסרוויס הזה? איזה ולרביליטי היו רשומים עליו? האם היו, בואו רגע נסתכל, האם הקוד שלו פתוח, אולי נסתכל בקוד, אולי נעשה חיפוש, אולי באיזה DLLים הוא משתמש, או באיזה כאילו שרדום. פיטי אביטי אומר, בוא נזרוק רגע את כל הדברים הצידה, ונגיד מה צריך כדי לחדור לחברה הזאת. ואם זה דורש, ואני הרבה פעמים עושה את זה, ואם זה דורש שיחת טלפון, למנהל רשת ולהגיד לו א' ב' ג' כדי שהוא יעשה משהו, זה מה שנעשה. זה פיטי אמיתי, לא יעזור כלום. ולפעמים השיחת טלפון הזאת...
כמה מה? כמה כל... במציאות אצלנו... היומיומית? אני לא
דברים.
מדברת אצלנו או לא אצלנו. אני אומרת ברמה הכללית, במשק הכלל עולמי, שארגון בא ומזמין פיטי. כמה פיטי באמת משלם סושל, כמו שהוא אמור לשלב בעיניי? כמה?
משלב. לא יודע, זה, בסוף זה תלוי, תראי, אנשים, רגע. אני לא מצפה מהאנשים שמזמינים את הפיטי, אוקיי? כי פיטי צריך להגיד שתי דברים, לא תמיד מוזמן על ידי הסיסו, לפעמים הוא מוזמן על ידי ההנהלה כביקורת, לפעמים הוא מוזמן על ידי הצוות טכני לפני השחרור של המוצר, או לפני השינוי של הרשת ודברים כאלה. יפה, עכשיו, כשבאים אליי, אני אומר שבאו אליי, היום אני עושה עדיין פיטי, אבל לא באותו פורמט והכל, אבל שהיו באים ואומרים, תקשיב, אנחנו צריכים פיטי, הדבר הראשון שהייתי אומר, תקשיבו, אני רוצה להבין, אתם רוצים לעשות וי על המשבצת שפתרתם, או שאתם רוצים לבדוק? האם יש איום אמיתי, או שפשוט בנהלים של החברה אתם צריכים להגיד שעשינו בדיקה? עכשיו, אם היו אומרים לי זה לנהלים של החברה, אני, יש לי בשבילך 30 שעות לבדיקה שצריכה לקחת לי 150 שעות, אוקיי? אז הייתי אומר להם, סבבה, לא תודה, יש לכם את א', ב', ג', ד', הייתי אומר עכשיו את השמות, כי זה יושב לי על קצה הלשון.
ברור.
שגם אתם יכולים לכתוב את הדוח, אתם, הלקוח יכתוב את הדוח, והם רק יחתמו עליו, אוקיי? אני לא עושה את הדברים האלה, נו.
רגע, אבל עכשיו השאלה שלי כזאת, אתה בא מתוך נקודת מבט טכנית, ואתה צודק בראיית העולם שלך. אני רגע שם את הקוב שלי כמנהלת או כדירקטורית וכולי, ואני שואלת השאלה ששוב, אתה בחיים לא תשאל, וזה לא התפקיד שלך לשאול, זה התפקיד שלי בתור סיסו או בתור הנהלה לשאול, מי ירצה לתקוף אותי, למה וכמה הוא ישקיע בזה? אם מי שירצה לתקוף אותי, תוקף רנדומלי, שמחפש את ה-path of least resistance, זה סיפור אחד. אם מישהו רוצה לתקוף אותי ברמה האישית, לא ברמה האישית כמי, ברמה האישית כחברה או כמוצר או כ-whatever, אני בעולם אחר. אם אני צריכה להראות לרגולטור וי, אתה יודע מה, היה לי המון ויכוחים, והיום אני כבר יכולה להגיד את זה. הבעלים של חברת שירביט ואני מכירים מאז שאני חיתולים ברמה הזאת.
נו.
היה לנו המון שיחות על זה לאורך השנים, לא קשור לאירוע, הרבה הרבה לפני האירוע, היה לנו המון שיחות, והוא עזר, בוא נגיד עד האירוע שהיה להם, אני חשבתי שכל מה שהוא אומר זה שטויות, ושכל מה שהוא מדבר על נקודת על תפיסת העולם הניהולית שלו, שהוא אמר, בסוף, עלות תועלת, מה יקרה אם יהיה לי אירוע סייבר, זה הצפי, כמה עולה לי להבטח, זה הצפי, אז לעשות את זה, compliance זה ככה, לעשות את זה טוב זה ככה, לעלות את זה ממש טוב, יעלה לי ככה, אבל זה לא משתלם לי, ניהול סיכונים עסקי, לא סייבריסטי, ואתה יודע מה? היום אני אומר, הוא צדק, אני טעיתי, אני
באתי איך הוא צדק? הוא איבד את החברה שלו.
הוא לא איבד את החברה! זה בדיוק העניין, הוא לא איבד את החברה.
היא נקנתה על ידי הראל, בגרושים על השקל, בגרושים על השקל.
מכפיל 12, אני מוכנה למכור את עצמי עכשיו במכפיל פחות מזה. תקה על הנתונים הכספיים, הכל פורסם. זה שאנחנו נורא אוהבים כאנשי סייבר להגיד, אוי, שובית נמכרה. שובית הייתה על המדף הרבה מאוד זמן לפני. שובית כמעט נקנתה באותו סכום, שנתיים לפני האירוע, הוא לא רצה למכור. האירוע היה קטליזטור מאוד גדול למכירה, אני חד משמעית אומרת את זה. הוא לא הסיבה למכירה.
הם לא הפסידו כסף מהאירוע, אני רוצה להבין. הם לא הפסידו כסף מהאירוע.
לא ברמה שאם הם היו רוצים להבטיח את הארגון מספיק, לא ברמה שזה היה משתלם לאורך זמן. לא, כן, חד משמעית. הוא צדק, אני טעיתי.
זאת אומרת,
האגו המקצועי שלי התענה עם הסיפור הזה שנה פלוס, עד שהצלחתי להגיד, הוא צדק ואני טעיתי.
אז אני אתן את הדוגמה המתבקשת מאליה שאני תמיד, אני דרך אגב, אני איתך, לא מכיר את הפרטים הפיננסיים בדיוק של שירבית, ולכן אני לא אתווכח איתך על זה, אבל אני אתן את הדוגמה המאוד מאוד מאוד נוקשה, ואני מתנצל על כך, אחרי 9-11, התחילו לעשות כל מיני ביקורות, אני זוכר כי טסתי עם הילדים, והיה לי ילד בן שנה או משהו כזה, ואני זוכר שחזרנו לארץ מארצות הברית, לקחו את הבקבוק חלב שלו, את הסימילאק, ושפכו לי אותו. ואני אמרתי, כמה אנשים מטומטמים יכולים להיות, כאילו, הקטע עם הנוזלים, והקטע עם הזה, שנייה, שנייה. ואז באתי ואמרתי את הדבר הבא, השקיעו כנראה טריליונים בסקיוריטי. היום קצת ירדו. אז בואי נשאל את עצמנו, האם את סוברת, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה שווה נפילה של מטוס עם 300 איש, כן או לא?
חד משמעית.
זאת אומרת, שאת אומרת,
שאת אני אומרת בסוף.
כמוני, את אומרת כמוני, שהמחיר של 300 איש, 300 הרוגים בעשר שנים נגיד, נגיד שמטוס או בחמש שנים, יכול להיות שלא שווה את הסקיוריטי שאנחנו עברנו בזמנו, תראה. היום.
רגע, אז שנייה, אז אני עושה, אומרת שכאן, יש כאן משהו אחר, כי זה לא 300 אנשים שנופלים במטוס
למה?
אחד, במקרה של, כי במקרה של 9-11 זה היה 3,000 אנשים בבניינים.
כן,
אז אני מדברת רגע, אבל רגע, אבל אני אומרת, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, שנייה, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, אנחנו עושים סקיוריטי. סייבר סקיוריטי, לא פיזיקל סקיוריטי. ההשפעה שלנו על חיי אדם, ברגע גם אפילו בקוד האתי של ISC2, תמיד, חיי אדם, human safety, זה תמיד מעל כל דבר אחר, ואני מקבלת את זה.
אני לא מקבלת את זה.
אבל רובנו לא באמת עוסקים בשאלה, רובנו בסופו של דבר לא עוסקים בשאלה של אני אבטח את השרת הזה, זה ברמה 7 או ברמה 9, זה השפיע על חיי אדם. זה לא משפיע על חיי אדם. עכשיו, אני אומרת, אירוע שירבית, לא סתם אמרתי שהוא היה מבחינתי ברמה המקצועית אירוע מכונן, כי הוא שלח אותי למחקר שהוביל לדוקטורט, שבאתי ובדקתי אחורה 150 מאמרים פלוס, מה באמת קרה לחברות שחברו אירוע סייבר. הרוב המכריע של החברות שחברו אירוע סייבר משמעותי, מכה קטנה בכנף. מי שזה לא היה למכה קטנה בכנף, היה סיבה. שירבית לא נמכרה בגלל האירוע. שירבית הייתה למכירה לפני, לא ניכנס לכל הסיבות למה היא נמכרה, אבל היא לא נמכרה בגלל האירוע, זה היה קטליזטור לאירוע. חברות שנסגרו בגלל אירוע סייבר, זה היה תירוץ. הלנה לא נמכרה בגלל...
לא, למה, למה, רגע,
הלנה נמכרה כי אני עשיתי רילוקיישן. אחרת היא לא הייתה נמכרת. היה כאן אירוע חיצוני, במקרה זה היה אירוע של רילוקיישן, אם זה היה אירוע סייבר, אני חיפשתי תירוץ, בוא נגיד ברגע את האמת, היה לי סיבה, לא באמת חיפשתי תירוץ, אבל היה סיבה חיצונית שגרמה לי למכור את החברה. זה לא
אז
תמיד...
בואי נודע על האמת. אז בואי נודע על האמת רגע. אני לא מדבר על אלנה, אבל אני אדבר ככה. גם שאת מדברת על הקינג טים באיטליה, וגם אשלי מדיסון, הם חברות ששילמו מחיר בסוף. אני לא יודע, יכול להיות שהמחיר היה...
כן, כן, יכול להיות. יש לי מדיסון לעומת 150 חברות אחרות, כמובן.
כן, אבל אני...
מה קרה לטארגט? מה קרה לטיקט מאסטר? מה קרה לסולר ווינס?
שנייה, אז אני אגיד את הדבר הבא. אני חושב, שבמשחק שרוב העולם הסייבר משחק בו, שזה נגיד הקומרשל ביזנס, אוקיי? אלמנט הסייבר, הוא קריטי, אבל לא קריטי לחיי החברה. החברה כנראה תתקיים, כנראה שהיום החברה תתקיים, זאת אומרת, באמת צריך להיות אירוע סייבר, אני יכול להיות אירוע סייבר שירסק חברה, כן? יכול להיות כזה דבר.
קשה מאוד.
אבל קשה מאוד, ולא הייתי משקיע בסנריו כזה יותר מדי, כי זה, אבל. זה שאירוע סייבר לא יכול לעלות בחיי אדם, זה לא נכון.
לא אמרתי שהוא לא יכול. אני מדברת ברמה של חברות קומרשל, חברה קומרשל, ההשפעה של איך היא בוחרת לעשות סייבר ברמה הארגונית, ההשפעה של זה חיי אדם, כנראה מינורית.
אז יש חברה קומרשל, שהיא אחראית על האזעקות בישראל, לדוגמה, אוקיי?
בסדר, אבל שוב, אתה לוקח לי חברה...
תזמברי את האזעקות בישראל, ויהיה לך פה בעיה.
בסדר, זה חד משמעית, אבל תסכים איתי שזה לא הרוב המכריע של החברות בישראל?
זה לא הרוב
החוכר. יופי, יש את זה מן הכלל. לתקוף בית חולים, זה לא כמו לתקוף חברת ביטוח. אתה יודע מה, עם כל הכבוד לחברת ביטוח, כול הכסף. כסף בא, כסף הולך, הכל בסדר. לתקוף, לצורך העניין, גוף רפואי, ולהצליח להגיע לפגיעה, אני לא חושבת שאפשר באמת להגיע למערכות ה... תלוי באיזה... אוקיי, אני מכירה את עולם הבריאות מספיק, שאני אגיד, תלוי באיזה מדינה, ותלוי באיזה מערכת וכולי, אבל מספיק שאני אבוא ואפרוץ עכשיו למערכת כמו של מדה, ואני לא אומרת את מדה כדוגמה, ואני אצליח לפגוע במערכת תיעדוף הקריאות שלהם. לא צריכה הרבה. אני יכולה לפגוע בחיי אדם. אבל זה חברות, זה לא החברה המסחרית הנורמלית. אני חושבת רגע על, אפילו בוא ניקח חברות ענק. Amazon.com, לא AWS, Amazon.com. איזה חיי אדם, נו בחייה. כן, אמנם אני מאוד מאוד התקשיתי לחיות עם העובדה שקיבלתי את האמזון שלי אחרי 3 ימים ולא אחרי 2 שעות. אני מודה, זה היה אירוע קשה מאוד בשבועות של המלחמה, חד משמעית. שרדתי אותו, אני אדם חזק מנטלית.
התמודדתי
עם זה שלקח יומיים.
אז בעניין הזה התואר ובגדול, זה לא בגלל אמזון, זה בגלל טמטום של בני אדם. אני רואה יותר ויותר, דרך אגב, בדברים שלא האמנתי שיעברו לענן. אני מדבר על אמזון כחברת ענן, AWS.
לא, אני בכוונה אמרתי Amazon.com, לא Amazon AWS.
לא Amazon AWS, הבנתי.
לא, אז נתתי אותה כדוגמה, כי הרוב זה חברות מסחריות. אם אני מסתכלת רגע על חברות, החברות המסחריות שנמצאות באינטרנט היום, האמת, כל חברה היום יש לה קשר. הרוב חיי אדם יהיה לי מאוד קשה להשפיע. אם אני מסתכלת על חברה שיש לה קו ייצור, כן, אם אני מפוצצת את הקו ייצור, אני יכולה...
אבל את יכולה להסביר לי, את יכולה להסביר לי דבר אחד, הנה, אנחנו הולכים לאבד עוד מאזינים, בעקבות, בפעם האחרונה אני מניח שאיבדנו מאזינים, לא יודע אם שמעת את הפרק, כי דיברתי על ג'נדר טרנספרנסי, והדעות שלי בנושא הזה, הם לא היו פופולריות, בואי נגיד ככה. אבל, ועכשיו אני אאבד, נאבד עוד צ'אנק, בגלל שאני אגיד לך, אני באמת לא מבין את הנקודה הזאת. למה, אם יש ריסורס, אני תמיד אומר, שאם יש ריסורס שלא חסר בכדור הארץ, זה אנשים, אוקיי? אז למה אנחנו מסתכלים על חיי אדם, כאילו זה פרייסלס? הרי זה לא פרייסלס.
צודק, זה לא פרייסלס, ואתה יודע מה, דווקא כמי שמדבר באמירויות, רואים את ההבדל. סתם כדי לסבר את האוזן, אחד הדברים המזעזעים שנתקלתי בהם באמירויות, זה אם אני מזמינה מייד הביתה, ומייד ממוצא פיליפיני, זה עולה לי סתם. 4,000 שקל בחודש. כן. אם מוצא קנייתי, זה עולה לי 2,000 שקל בחודש. אז כן, יש פרייס טג מאוד שונה לאנשים ממדינות שונות.
מישהו
לא
פעם אמר לי, השגריר בווייטנאם, השגריר בווייטנאם פעם אמר לי, פעם ביקרתי בווייטנאם עם משלחת של, משרד החוץ, זה היה עם שמעון פרס ועוד אנשים, היה שם שיתוף פעולה טכנולוגי כזה או אחר, ולא יודע, הגעתי לשם, מצאתי את עצמי שם עם משלחת של משרד החוץ בווייטנאם. והשגריר שם, הוא מאוד הפתיע אותי. זה היה מזמן, אני מניח שדברים השתנו, אבל לא אמר, תקשיבו, פה, אם יש תאונת דרכים, אחד, עדיף לכם להרוג את הבן אדם מאשר לפצוע אותו. למה? כי להרוג את הבן אדם עולה בערך, אז הוא אמר בזמנו, איזה 2,000-4,000 דולר, אולי 3,000 דולר, הפיצוי. ופצעתם אותו, זה עכשיו טיפולים בבית חולים לכל החיים, מה שיעלה יותר, זה אחד.
ברור.
אבל זה משהו אצל... העניין של חיי אדם הוא משהו בתוך... בטבע היהודי שלנו, זאת אומרת, אני לא רואה את זה במקומות אחרים.
זה בטבע האנושי, ערך, לא, לא נכון.
לא מסכים.
ביהדות זה יותר, תראה, ברור שביהדות לא תרצח, אז יש כאן ערכים תרבותיים וחד משמעית.
היהדות לא אומרת לא תרצח, אבל היהדות אומרת לא תרצח בנושאים מסוימים, היא אומרת תרצח בנושאים אחרים.
נכון, נכון, והיהדות גם אומרת לא, אבל בסדר, ערך החיים הוא ערך מאוד מאוד גבוה ביהדות.
היא לא אומרת תרצח, סליחה, היא לא אומרת תרצח, היא אומרת תהרוג, עכשיו יהרגו אותי, אז
רגע,
יש מקרים ביהדות.
הקמה שכחה להורגו, להורגו. ומצד שני, פיקוח נפש דוחה שבת. ביהדות לחיים יש ערך מאוד גבוה, אני חושבת שבכלל באנושיות, יש לאדם, בעיקר האדם המערבי, אישיו לא פטור עם מוות, ואני לא הולכת להיכנס, זה כבר שיחה אולי נעשה פסיכולוגיה עם חברים, לא יודעת, לא סייבר עם חברים, זו שיחה אחרת, אבל הרוב המכריע, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו סיסו של חברה שיש לה קו ייצור למוליכים למחצה, כלומר, אם מפוצצים את הדבר הזה, אני מרימה עכשיו חצי שכונה, מה שנקרא את השכונות מסביב, אני מרימה באוויר, נהדר. אני עדיין שואל את עצמי את השאלה, על תקיפה, אני לא מדברת על תקלות, אני לא מדברת על אני מדברת על תקיפת סייבר. ואני שואל את עצמי, האם אני בתור המפעל הזה, האם אני בכוונת של, עכשיו פופולרי, האם אני בכוונת של האיראנים? האם האיראנים הולכים לתקוף אותי? האם מדינת ישראל באה ומאבטחת אותי מפני דבר כזה, או שהיא מצפה ממני לעשות את זה? והאם זו אחריות שאני מסוגלת כסיסו של כזה קו ייצור לצורך העניין? האם אני מסוגלת לקחת על עצמי את האחריות הזאת להתגונן כנגד nation state? אבל הכל מתחיל מהשאלה, האם ה-nation state, האם שווה לאיראנים לבוא ולתקוף את המפעל הזה שנמצא בעיר הזו, או ששווה להם לזרוק עלינו טיל? כי להכין עכשיו תקיפת סייבר שתצליח באמת לפוצץ את המפעל, ייקח להם כמה שנים טובות.
גם טיל כנראה ייקח להם כמה שנים טובות, בינתיים לפי הטילים שהם שולחים לפה.
רגע, וזה מתקפה אחת על מפעל אחד, אז מקסימום ירימו, סליחה שאני אומרת, אבל את מגדל העמק, בראש שלי אני אומרת עכשיו על טאוור, שבאמת יש שם קו ייצור, וזה באמת מסוכן, וזה באמת סכנה אמיתית.
אז אני אסכם.
אבל, מה יותר שווה להם, לעשות את זה, או לבנות 3,000 טילים? וואלה, יותר שווה לבנות 3,000 טילים, סורי.
כן.
אם אני רוצה לדבר בישראלים, זה יותר משתלם לי.
אז אני אסכם לך את זה ככה, לדעתי, אוקיי? אני חושב שמה שאת אמרת מאוד היה בוהק בעבר, שהיה הפרדה בין הדברים שמחוברים לחלק מהדברים שלא מחוברים, עדיין הייתה סוג של הפרדה. אני חושב שלאט לאט אנחנו חיים במציאות, אם בעבר אמרנו את זה בחיים לא יחברו לאינטרנט, אוקיי? כמו רמזורים, כמו נכון. דברים כאלה, אנחנו היום חיים בדבר, בעולם, שכנראה בעוד, מניח 15 שנה, הוא כולו יהיה מחובר בצורה כזאת או אחרת לאינטרנט, לאיזושהי רשת, לא יודע אם זה יהיה האינטרנט או לא אינטרנט, אבל יהיה רשת גלובלית כזאת. ואז, וההפרדות יהיו יותר לוגיות מאשר פיזיות. ואז, את נכנסת לעולם שכל אחד אצלך הקרוב, קרובים לרשת, בואי נגיד הקרובים מבחינה פיזית, כי אז כן יש הצדקה לפרוץ מסיבית לכל מיני חברות, כי אז את לא יודעת לאיזה דלת זה ייפתח. אוקיי?
נכון.
וזה מה שעושים דרך אגב, זה השיטה הסינית. הסינית אומרים, מה ההבדל בין הסינים לגרמנים או לזה? הסינים לא באים ואומרים לך, לא עושים דברים בחשאי. הסינים בסייבר, תשימי ראוטר באינטרנט, תנטרי אותו, אני אומר לך, תוך פחות משתי דקות, את מתחילה לראות מילונים סינים מנסים לפרוץ אותו. אפילו שזה אצלי בבית, אפילו שזה זה. אז אנחנו נסכם שהסייבר לא מפחיד, אלא משעשע, ואנחנו נסכם, לא, אנחנו עדיין לא מסיימים, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל אני בא ואני אומר שבסוף, שאני מסתכל על זה ככה, אני חושב שבני אדם, כמו שאמרת, יש להם איזה אישו עם מוות, כאילו זה משהו שלא יכול לקרות, שאסור לו לקרות. אני חושב שבניגוד לפני לא הרבה זמן, נגיד 100 שנה, אוקיי? זה לא היה הגישה. לפני 100 שנה, אני לא אומר שקיבלו מוות בצורה מאוד ברורה, אבל לפני 100 שנה, לחיים היה הרבה פחות ערך. אוקיי?
כן, כן. לפני 100 שנים, אדם, לאבד ילד אדם, היה דבר סטנדרטי.
בדיוק, דבר סטנדרטי. ואנחנו היום, ואנחנו מבחינתי, אנחנו בחזקת וישמן ישורון ויבט, זאת אומרת, אנחנו חיים טוב, יש לנו בריאות, יש לנו מים נקיים, יש לנו, לא יודע, אוכל בשפע, מה שלא היה בעבר, לעולם לא היה בעבר, זה תקופה, תמיד שאני אומר את זה, אנשים מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהערך, אנחנו ברמה עולמית חיים בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם.
ברור.
כן?
ולכן... בתקופת השפע הכי גדולה שהייתה אי פעם.
נכון, ולכן מה קורה מזה? קורה מזה שאנחנו שכחנו, כמו שה-AI משכיח מאיתנו את היכולות הטכניות שלנו, אוקיי? אנחנו שכחנו, אני עושה הקבלה מהותית, אנחנו שכחנו מה זה אומר להילחם על קיומנו. אוקיי? אני לא מדבר על המלחמה הזאת, או לא, אנחנו שכחנו, אנחנו פתאום, את רוצה לעשות, לגרום נזק למישהו, את אומרת לאנשים מסביב, מה את אומרת להם, תתפזר, לא מבין את זה, אני באמת לא מבין, ואני חושב, זה כמו, סליחה, זה כמו שאני אבוא ויגיד, לבן אדם בפיטי, תקשיב, תקשיח את הפורט, כי אני יכול להיכנס, זה לא עובד ככה, זה לא יכול לעבוד ככה, וזו בעיה, לדעתי, יותר מנטלית, יותר רעיונית, יותר תפיסתית, ומעניין באמת לראות מה יהיה פה. הנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, כי אני יודע שאת קשורה לך, קשורה לנושא הזה בנפשך, מה שנקרא, זה עניין שכל פעם חוזר אצלי בכל מיני כתבות, וכל פעם מוצאים כל מיני דברים, ומבחינתי זה עדיין buzzwords, כי אני שומע אנשים שמתעסקים בזה, ואני לא מצליח להבין עדיין מה הפס ובמה מדובר. זה נושא הזיתי. מה זה זיתי, את יודעת?
לא.
Zero Trust.
אוקיי,
הבנתי
אותך.
עכשיו, אנשים זורקים לי כל מיני אמירות, זה Zero Trust, Zero Trust. עכשיו, דרך אגב, תקשיבי, את משעממת, אני צריך...
יש דבר כזה, ברור שיש דבר כזה.
רגע, את משעממת, לא בקטע כזה, לא, מי, הנה, את רואה, אני אומר מי. את משעממת בקטע של... בקטע של אין בינינו חילוקי דעות. אני נכון? גם חושב שאין מה? באמת כזה דבר זירו טרס, וזה בזוורד ש... אבל אני שומע מסביב.
אז תראה, כדי להסם זירו טרס אמיתי, זה יישום מאוד מאוד מורכב, והשאלה זה שוב, ואני, ככל שעובר הזמן, אולי זה מסימני הזקנה, הנרגנות הזקנה שהיא לא יודעת, אבל אני בשנים האחרונות במסע אמיתי, הכי אמיתי, נו. של... חיפוש עצמי, לא באמת חיפוש עצמי, יאללה בוא נהיה בודהיסטים, אלא חיפוש עצמי בעולם שהסבר, אני שואל את עצמי, אני הפסקתי להניח הנחות. כל פעם שנדמה לי שאני אומרת, אוקיי, ברור שצריך לעשות את זה, אני כזה, רגע, למה אני חייבת לעשות את זה? אני כל הזמן שואלת את עצמי, את לא, האלה וחוזרת.
את לא, את חייבת לעשות את זה כי העולם מדבר על זה.
אני לא מדברת על זה עוד רספק, אני מדברת על כל דבר שאנחנו עושים, אני אומרת, רגע, מי אמר שאני חייבת לעשות פיטי? מי אמר שאני חייבת לעשות זה? מי אמר? אז Zero Trust, אני מבינה מאיפה התפיסה הזאת הגיעה. ויש בה הרבה היגיון. בוא לא נפתח באף אחד, בוא נבדוק, בוא כל פרוסס שרץ, נבדוק אותו שוב ונוודא שהוא אמור להיות שם. כי באמת, בוא נגיד את האמת. רוב הדברים שקורים, הרעים שקורים לנו, קורים עם הרשאה. קורים עם הרשאה, קורים עם רשות. בין אם מישהו בין credentials, בין אם מישהו embedded credentials באיזשהו whatever, באיזשהו process. שם זה קורה. אז יש היגיון, אבל היישום של זה, זה לא יישום ריאלי. אנחנו תמיד נהיה באיזושהי רמה בטראסט בדבריפיי. אנחנו בודקים שוב ושוב, אבל יש איזשהו טראסט בסיסי. ברגע שיש כבר יוזר בפנים, שוב, היוזר יכול להיות סיסטם, יכול להיות בן אדם, יכול להיות תהליך, יכול להיות מערכת. יש איזשהו טראסט. אז זה בזור שתמיד היה לקשה איתו. מאז שתחילו לדבר על זה לפני, לא יודעת מה, 7-8 שנים, כמה שנים זה כבר מדבר על זה?
הרבה. אני אגיד לך מה זה, ה-Zero Trust הזה, זה עוד buzzwords בעולם הסייבר, כדי לאפשר לאנשים לפתח כל מיני מוצרים, ולקנות את המוצרים האלה, ואחר כך יפתחו עוד buzzword חדש, ויפתחו עליו מוצרים וכו', אבל בסוף אני חושב שזה בולשיט אחד גדול, זה משהו שתמיד היה קיים, זה לא נושא חדש, שהיה פותר בעיות בכל מיני דרכים, זה סבבה, זה בסדר, זה קונספט, וזה קונספט שיכול לעבוד במקומות מסוימים, בצורות מסוימות, לא בצורה גלובלית, אני לא רואה רשת, עוד לא ראיתי רשת, שהיא כולה, ומה שלא, לא, שהיא באמת יכולה להיות דירות רז, וזה פשוט אנשים שהם עצלנים בארכיטקטורה, החליטו להמציא את הנושא הזה ולהגיד, תקשיבו, זה הנושא החדש.
אבל כל אחד אתה מרגיע אותו, סטדי. מה פתאום? עכשיו
לא, לשמחתי, לשמחתי...
לא, מדברים עכשיו על שיפט לפט. עכשיו כבר לא מדברים על זירות רז, מדברים בכל דבר. Let's shift left. בואו נקדים את המצב, מתי אנחנו מתחילים להתמודד עם הבעיה. זה לא תפיסת עולם חדשה כפרות.
כן, אבל בסוף הצדק...
אנחנו רואים את זה.
כן, את צדקת בדבר אחד, בהרבה דברים, אבל בדבר אחד שהוא מאוד, ואנשים לא לוקחים אותו בחשבון כמעט אף פעם, בסוף זה נושא של עלויות. וריסק אנליסיס שאומר, תגיד לי, למה אני צריך את הדבר הזה? תסביר לי למה אני צריך את הדבר הזה. לצערי, בשוק הסייבר היום, התשובה האמיתית שהסיסו צריך לתת לעצמו, אם הוא היה נותן תשובה אמיתית, זה... כי שמעתי את הבאזוורד הזה בכנס האחרון שביקרתי בו, כשהרמתי כוס שמפניה עם עוד בן אדם שלא מבין מהחיים שלו, ולכן אני רוצה להגיד, אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו, אז אני קניתי זירו טראסט, מערכת א' ב' ג' ד', ואני יודע לדבר עליה, ובעקבות הרכישה הזאת הזמינו אותי לכנסים, וכו' וכו'. אבל...
אתה יודע מה,
אדי,
אני
חוזרת
לשאלה שהייתי שואלת כשלימדתי את קורס איסו, הייתה שאלה ששאלתי את כל הסטודנטים שלי בשבוע הראשון. השאלה הראשונה, למי פה יש תואר במנהל עסקים? ותמיד היה גאון שירים את היד ואמר, התכוון תואר במדעי המחשב? לא, תואר במדעי המחשב זה נהדר, ואחלה תואר, don't get me wrong, שאלת תואר במנהל עסקים. אני באמת מאמינה שכשאני עשיתי את התפקיד סיסו האחרון שלי, אחרי שכבר היה לי חברה משלי, אחרי שניהלתי, אחרי שישבתי באדוויזוריז, ההבנה שלי של הצד העסקי, היכולת שלי להתווך אותה, הייתה עשיתי תפקיד פי מאה יותר טוב ממה שעשיתי את תפקיד הסיסו הראשון שלי, לא כי טכנולוגית, טכנולוגית הייתי הרבה פחות טובה. התפקיד סיסו הראשון שלי עוד הייתי עושה hands-on, ועוד הייתי מטמיעה, ועוד מדי פעם שיחתי בפיטי, וטכנולוגית הייתי הרבה יותר חזקה ממה שאני היום. חד משמעית, היום התרחקתי, ואני הרבה יותר בצד העסקי, ואני בטוחה שאם אני מחר בבוקר אבוא לעשות תפקיד סיסו, אני אבוא עם תפיסה אחרת לגמרי, וסיסו חכם, וזה למדתי מאיציק כוכב הגדול, סיסו חכם לא צריך לדעת להטמיע את הפרמון. הוא צריך לדעת להביא את האנשים החכמים שיודעים לעשות את זה.
איציק כוכב ממכבי, לא? מכללית, סליחה, כללית.
הוא הקים את...
איפה היום? איפה היום?
הוא בפנסיה כבר מזמן, אני מדברת איתו לא מעט, איש מדהים. הוא בעצם הרים את מערך הגנת המידע בחיל האוויר. אחר כך הוא היה בכללית 25 שנה, באמת הרים, ההורים והתומים, ואני כל הזמן אמרתי לו, לא, איציק, אני עוד לא יכולה להיות סיסו, אני עוד לא מספיק טכנית בזה וזה 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 וזה. והוא כבר אמר לי, את לא צריכה להיות האדם הכי טכני בחדר, את צריכה לדעת לשאול את השאלות הכי נכונות בחדר, תקיפי את עצמך באנשים יותר טובים ממך. וכסיסו, כסיסו, וכסיסו אני מאוד מסכימה איתו, כי התפקיד של סיסו הוא לא, אם אני אמרתי את זה בתפקיד לא האחרון,
את לא חושבת שסיסו צריך להגיע מהעולם הטכני?
לא, ממש לא, ממש לא. הסיסויים הכי טובים שיצא לי לעבוד איתם ברמה הגלובלית, הם לא אנשים טכניים, אם אני אתן להם לכנפי פיירוול, הם לא יודעים מה אני רוצה מהם, הם לא יודעים מה זה טנטף,
אבל, אבל הם יודעים מה זה פיירוול?
הם יודעים מה זה פיירוול, ברור.
איך,
אבל
מאיפה?
אבל אני התמעתי, הם למדו מה זה פיירוול, אבל אתה יודע מה? אני התמעתי באצבעות שלי, התמעתי עשרות פיירוולים. היום, אם אני צריכה להטמיע את הפיירוול בבית, אני אצטרך לפתוח יוטיוב משליקה. אני לא זוכרת, וזה בסדר. וגם אם אני יודעת להתקין פיירוול, אז אני לא יודעת לעשות פנטס, ואם אני יודעת לעשות פנטס, אני לא יודעת להטמיע DLP, ואם אני יודעת להטמיע DLP, אני לא יודעת לתפעל קאסבי. זה לא התפקיד של סיסו. סיסו לא יכול לדעת לעשות בעצמו את הכל, הוא צריך להבין מה זה DLP, ומה זה קאסבי, ומה הסוק עושה, ומה זה אינסידנט ריספונס, ומה זה קרייסיס מנג'מנט, ואיך לשאול את השאלות הנכונות. לא לעשות את זה בעצמו.
אבל מי, את יודעת שאין באמת כזה דבר DLP, כן?
יש data leak, לא נקרא לזה prevention.
יש data leak knowledge.
לא, אני לא מסכימה. אפשר למנוע, שוב, רוב הדאטה ליקס זה לא מכוון. את הגורם הפנימי, המלישיוס אינסיידר, אי אפשר לעצור. נקודה.
וגם בואי נגיד על האמת, שכדי לייצר DLP, את צריכה לסדר כל כך את החומר, ולקטלג את החומר כדי שהמערכת תבין מה זה DLP ומה זה לא DLP, ועכשיו יקרו עליי כל החבר'ה שמייצרים רגע מוצרים. אצלנו זה אוטומטי. בולשיט מיט בולשיט.
בולשיט ענק, תקשיב. היה לי עם DLP, על DLP אני התפטרתי. למה על DLP אני התפטרתי? כי היה לי באחת החברות שהייתי בהן, המנכ״ל בא ואמר, אני רוצה שתטמיע את ה-DLP עכשיו. אמרתי לו, זה לא עובד ככה, אני מחכה כבר כמה חודשים, שהביזנס יבואו ויקטלגו לי את המידע, יגידו לי לייבלינג, זה תהליך, והוא בא לאחד המהנדסים מתחתיי, והמהנדס האידיוט אמר לו, אין בעיה, וציז את הטוגל באז'ור שזה עובד. הוא אומר, למה את תמיד אומרת לא, והוא תמיד אומר כן? כי אתה עכשיו מרגיש false sense of security. כן, זה יודע לזהות עכשיו כרטיסי אשראי. זה לא DLP.
זה ללכת, בולשיט, אבל... זה ללכת עם ולהרגיש בלי, נכון?
ברור, אבל אתה יודע מה?
או הפוך, סליחה, זה ללכת בלי ולהרגיש עם.
אבל המלישיוס אינסיידר זה לא מה שאני פוחד ממנו. שבוע שעבר היה לי, יש לי היום, באחד הקורסים שאני מרצה, יש בחור שקוראים לו קריס. אני יושב בבורד של ארגון אחר, שהמנכ״ל של אותו ארגון קוראים לו קריס.
נו.
כל פעם שאני שולחת מייל, אני מבדעת עצמי 3 פעמים שאני שולחת לקריס הנכון. שאני לא בטעות שולחת לקריס התלמיד שלי, חומרים של הבורד, and vice versa. זה טבעי. אני אדם מאוד מודע, אז אני כל פעם מסתכלת ומבדעת עצמי כמה פעמים לוודא שאני לא טועה בקריס. אבל רוב האירועים של דלף מידע זה כאלה. זה התכוונתי לשלוח לקריס התלמיד, ושלחתי לקריס המנכ״ל, ולהפך. ואת זה DLP אמור, תלוי איך הוא תמה, לדעת לעצור, אבל שוב, זה כבר תפקידו של הסיסו. בעיני הסיסו הוא מתורגמן, בעיקר כשאנחנו מדברים בחברות גדולות. אם אתה בחברה של 100 עובדים, כן, הסיסו הוא גם זה שמתקנפק את הפיירול, גם זה שעושה את הפיטי, וגם זה שמכין עוגיות לישיבת צוות. וזה בסדר. אני לא מדברת על הארגונים הקטנים, אני מדברת על הגדולים.
אנחנו בדיוק על שעה, למרות שזה יהיה קצת פחות בגלל שאנחנו נערוך, אבל יש פה התראות, אז אני כרגע מחליט שנסיים. אוקיי? אז תהני לך, בטח את שתחזרי לאבירויות, תיקח ים בזמן.
נקווה שלא, נמאס לי, אני רוצה הביתה.
אוי, לך נמאס, אין לך מושג מה קורה פה.
אני יודע מה קורה באמירויות, בגלל זה נמאס לי.
מי, תודה רבה.
תמרו על עצמכם.
אני הייתי, אדי, איזה מוזיקה נשים פה, נשים את זה? לא, לא את זה, נשים את זה, ולייב, רגע, שיר.
זה
צחוק. רגע, רגע, רגע.
לא היינו כזה מצחיקים היום, אבל אפשר.
חברים, עד שבוע הבא להתראות.